קידושין, דף י"ח, מתחילים בעזרת השם, דף י"ז עמוד ב', שורה 12 מלמטה, במילים אמר רבה. שבוע לפני חג השבועות, שנת תשפ"ג, התפרסם על דפי הגיליון מרווה לצמא סיפורו של נובוטאקה אטורי, כומר בכנסייה הנוצרית פרוטסטנטית בעיר נגויה שביפן. הוא למד את הגרסה המזויפת שיש לנצרות על התנך, אבל הוא החליט ללמוד לשון הקודש כדי להכיר את הגרסה הקדושה היהודית בספר התנך, הגרסה המקורית. כשהוא התחיל ללמוד את התנך ולהכיר את היהדות, ניכרים דברי אמת. הדברים דיברו לליבו, ובמהלך סיורים שהוא בא לבקר בארץ ישראל, באזור הגליל, באזור ירושלים, הוא פרש מהקבוצה, נכנס לשכונת מאה שערים, לחנות ספרים, ספרי קודש, רכש לעצמו סידור תפילה ועוד כמה ספרי קודש, וחזר בחזרה לקבוצה. וכך, כשהוא הגיע שוב אל יפן, היו לו ספרים בהם הוא הרווה את צמאונו והכיר את היהדות יותר ויותר, עד שיום אחד גמלה בליבו החלטה להתגייר. הוא עקר ביחד עם זוגתו לארץ ישראל, שם הוא עבר תהליך גיור אצל הגאון רב נחמיה זלמן גולדברג, זכר צדיק לברכה, וזכה לחסות תחת כנפי השכינה ולהיות יהודי, תלמיד חכם, מגדולי התלמידי חכמים בשכונת שערי חסד בירושלים. יום אחד הוא מקבל הודעה מיפן, מודיעים לו על חמותו שנפטרה והשאירה ירושה, מפתח של הדירה שבה היא התגוררה ופרטים של חשבון הבנק שלה. מצד אחד, יש כאן מתנה גדולה, אשתו הייתה היורשת היחידה, אחיה הנפטר, היא נשארה היורשת היחידה, וזה דבר גדול, אפשר לקבל דירה ביפן, זה שווה הון, גם עוד קצת כסף בחשבון הבנק, ועוד קצת נכסים, אבל כאן התעוררה בעיה. מספר על עצמו, ידעתי שאם אני יביע נכונות לקבל את הירושה, אני חייב לחזור ליפן לכמה חודשים, ליצור קשר עם בני המשפחה. וחששתי שאם אני אחזור לשם, אולי הוא יחזור לסורו. ככה הוא פחד. הוא הלך לשאול את השאלה את מורו ורבו, מרן הגאון רב שמואל לאוירבך, זכר צדיק לברכה. והוא אמר לו, קדוש ברוך הוא, כשהוא בא להוציא את עם ישראל ממצרים, כתוב לא יכלו להתמהמה. היו חייבים לברוח ממצרים, כדי שלא יתפתו חלילה עם ישראל לחזור חזרה לעבודה זרה של העם המצרי. ואף על פי שהם ראו עין בעין את גדולתו של הקדוש ברוך הוא, והם היו גאים ביהדותם, בכל זאת היה חשש, אולי חלילה, אם הם יישארו בחברה לא טובה, היא עלולה להשפיע עליהם, והם עלולים לחזור לעבודה זרה. אמר לו הרב שמואל לאוירבך, זכר צדיק לברכה, אני מייעץ לך, מורה לך, תוותר על הירושה הזאת, כדי שלא חלילה תחזור לסורך, כשתהיה שם ביפן, ולא תוכל לעמוד מול הלחץ, ומול הסחף של בני המשפחה. הסיפור הזה הוא סיפור שמי שלא עובר את המציאות הזאת, מי שלא חי במציאות כזאת, לא יכול להבין. הרי אתה יודע את האמת. אתה הרי יודע שהשם הוא האלוקים, והוא בחר בעם ישראל. אתה יודע את האמת של היהדות. איך אתה בכלל חושש? אולי אם אתה תסתובב בין בני משפחה, עובדי עבודה זרה, תסחף אחריהם. אבל התורה הקדושה יודעת שאפילו אדם שקיבל החלטה אמיצה ונכונה להתגייר, יכולים להיות לו דברים, יכולות להיות הסיבות שיחזירו אותו בחזרה לסורו. הסיפור שלנו מדבר על גבורה של גר צדק, שהיום נקרא הגאון רב משה הטורי, מגדולי תלמידי חכמים בירושלים, שהוא זכה באמת לעמוד בגבורה, לוותר על ירושה כדי להישאר נאמן להשם ולתורתו. אבל מצד שני, הסיפור שלו, כמו שאמרנו, מלמד אותנו שאדם צריך לחשוש, וחכמים חששו על גר צדק, שסיבות מסוימות יגרמו לו לחזור לסורו. וזה מביא גם כן הלכה שחכמים תקנו בענייני ירושה. אמר רבא, הוא מביא כמה וכמה הלכות בענייני ירושה של גויים ושל גרים ושל שילוב של גויים וגרים ביחד. קודם כל זה דבר פשוט, דבר תורה, כשיש גויים והאבא מת, הירושה עוברת לבן. זה מהתורה, עובד כוכבים יורש את אביו. ויש לזה שתי מקורות. המקור הראשון מביא רבא, שנאמר לגבי גוי שקונה עבד יהודי, ורוצים לפדות את היהודי מידי הגוי ולשלם לו, וחישב אם קונהו דורשים ולא אם יורשי קונהו. אין לנו שום עסק עם היורשים, כי העבד העברי בכלל לא עובר ליורשים של הגוי. הוא משתחרר ברגע שהגוי, האדון, מת. בכלל, משמע מזה, מהדרשה הזאת, אמנם העבד העברי לא יורד ולא עובר ליורשים, אבל יש מושג של יורשים, אפילו שזה גויים. בכלל, דעית ליורשים. אז זאת הלכה אחת. שני גויים יורשים אחד את השני. אם הבן יתגייר, הוא, זה שהוא יורש את אביו, העובד כוכבים, שלא יתגייר, אינו מדברי תורה. מהתורה, גר שמתגייר, הוא כבר לא נחשב בן של אביו, הוא כמו תינוק שנולד מחדש. בכל זאת, תקנו חכמים, אלא מדברי סופרים, תקנו שהוא יורש את אביו. ומה הסיבה? מהטעם שהבאנו בפתיחה לשיעור, יכול להיות שאם לא תיתן לגר את הירושה של אביו הגוי, יכול להיות שזה יגרום לו לחזור חזרה להתנהג בהתנהגות של עבודת כוכבים. עד כדי כך. וכמו שהגמרא מוכיחה ממשנה, שגר יורש את אביו הגוי רק מתקנה דרבנן. דתנן, גר ועובד כוכבים, שני אחים, אחד התגייר והשני לא, שירשו את אביהם העובד כוכבים. האבא לא התגייר, ועכשיו הגר והאחיו העובד כוכבים הם שניהם היורשים. הגר יכול לומר לעובד כוכבים, תראה, עכשיו אנחנו אמורים לקבל ירושה, חפצים, נכסים, אני יהודי, בשום אופן לא רוצה שום שייכות עם עבודת כוכבים. לכן בוא נתחלק בצורה הזאת, תול אתה עבודת כוכבים ובתמורה אני אתול מאות. גם מהיין נסח של אבא לא רוצה שום קשר, תול אתה יין נסח ואני אקח פירות. וככה חולקים ביניהם מלכתחילה את הירושה. זה דווקא כשהם מסכמים את זה ביניהם, שכך הם רוצים לרשת את האבא לפני שהירושה הגיעה לידיהם. אבל אם הם כבר עשו קניין וכל אחד קיבל חלק מהירושה, מי שבאו לרשות שני היורשים והגר קיבל את החלק שלו, כאן כבר אסור לו להחליף את החלק שלו עם אחיו הגוי, כי מה אתה רוצה לתת לאח שלך הגוי את עבודת כוכבים ולקבל בתמורה מאות? המאות האלה באים לידיך בתמורה לעבודת כוכבים, נמצא שאתה נהנה מעבודת כוכבים, ועבודת כוכבים אסורה בענה. עד כאן דברי המשנה. מוכיחה הגמרא, ואם יעלה בדעתך ויסל כדעתך שגר יורש את אביו הגוי מהתורה מדאורייתא, אז איך הוא יכול לחלוק עם אחיו הגוי שהוא יקבל דברים מותרים והגוי יקבל את עבודת כוכבים? אפילו כי לא באו לרשותו, נמי גם כן יהיה אסור לו, כי הרי ברגע שהנכסים עברו מרשותו של האבא והם כעת עברו לרשות היורשים, כל אחד קיבל חצי מהירושה. חצי מהירושה עוברת אליו בלי שהוא יעשה קניין. וכי שקיל, כשהיהודי לוקח במקום עבודת כוכבים דברים אחרים, בעצם הוא מקבל חילופי עבודת כוכבים. זה מה שהוא דקה שקיל, יהיה אסור ללנות מזה. אלא על כורכך מה שהגר יורש את אביו הגוי זה רק מדרבנן. ומה הסיבה שתקנו חכמים שגר יורש את אביו הגוי? גזרה הוא דעבוד רבנן. חכמים גזרו גזרה שמה אם הגר ידע שהוא לא יורש את אביו הגוי מהתורה, וגם חכמים לא היו מתקנים לו שהוא יקבל את הירושה, אולי הוא יחזור לסורו, יחזור לחיות כמו גוי על מנת לרשת את אביו. דברים באמת שחכמים ירדו לסוף דעתו של האדם, שיכול להיות שעניינים של ירושה יגרמו לו לחזור חזרה להתנהג כמו גוי, אף על פי שהוא לא קיבל איזה הוכחה שנוגדת את האמונה שלו ולכן הוא החליט לעזוב. לא, הוא יודע את כל האמת, הוא יודע שהשם הוא האלוקים אין עוד מלבדו, אבל יכול להיות בגלל ירושה בן אדם יעזוב את היהדות. עד כדי כך יש דברים שיכולים להטות את ליבו של האדם מדרך הישר. הדברים מבהילים. עוד הוכחה מברייתא שחכמים תקנו גר יורש את אביו הגוי. תניא נמי אחי, במה דברים אמורים? מה שאמרנו במשנה, שאפשר שהגר יחליף עם אחיו הגוי, שהגוי יקבל את הדברים שאסורים, כמו עבודת כוכבים או יין נסך, והיהודי יקבל את הדברים המותרים. במה דברים אמורים? כשהם ירשו ביחד. דהיינו, כרגע בסך הכל הנכסים עברו בירושה. הם לא קנו עדיין שום דבר. אבל כשנשתתפו, אם הם עשו שותפות ביחד, נאמר שהם כבר לקחו את הירושה כל אחד את חלקו, והם עשו ביחד שותפות, או אפילו בלי ירושה, סתם הייתה ביניהם שותפות בין הגר לאחיו הגוי, אסור לו להחליף. למה? כי הוא כבר זכה לפני, ברגע שהוא נהיה שותף הוא זכה, אז הוא כבר לא יכול כעת לחלק את הנכסים שהם שותפים בהם. כי ברגע שהוא יקבל את הדברים המותרים במקום הדברים האסורים, נמצא שהוא נהנה מהדברים האסורים, וזה אסור. כי הרי עבודת כוכבים והיין נסך אסורים בהנאה. דיברנו כאן על שני מקרים, שתי הלכות. הלכה ראשונה, גוי יורש גוי מהתורה. הלכה שנייה, גר יורש גוי מדרבנן, וכעת רבה בא ומביא הלכה שלישית. אם היו אבא ובן גויים, והבן נשאר גוי והאבא התגייר, נמצא שיש כאן אבא שהתגייר, האם הבן הגוי יורש אותו? ירושה של עובד כוכבים את הגר. וכן, אבא ובן שהתגיירו שניהם, האם גר יורש את הגר? לא. עובד כוכבים לא יורש את הגר, וגר לא יורש את הגר, אפילו לא מדרבנן, אינו לא מדברי תורה ולא מדברי סופרים. מה הראיה שלא יורשים גר אפילו מדרבנן? דתנן, זה כאן ברייתא. יהודי שהלך ולקח הלוואה, מאות, מן הגר. שכשהוא התגייר, היו לו ילדים גויים, והם נתגיירו בניו עמו. נמצא אם כן, שאין ביניהם כעת כבר קשר, כי כל אחד כשהוא התגייר, הוא כמו שהוא נולד מחדש. אז הוא לא נחשב בן של אביו, כי הוא נולד מהגרות. כמו כל גר שמתגייר, כמו תינוק שנולד, כבר לא שייך הקשר המשפחתי. לכן, לקחתי הלוואה מהגר, והגר מת, לא יחזיר לבניו, אני לא צריך עכשיו לתת את הפיראון לבנים שהתגיירו גם הם, כי הם לא נחשבים הבנים שלו אחרי שהם התגיירו. ואם בכל זאת הוא יחזיר לגיירים, הוא לא עשה כאן איזשהו מעשה שחכמים צריכים להחזיק לו טובה. אין רוח חכמים נוחה ממנו, שלא יחכה שיתנו לו כעת הכרת הטוב על מה שהוא עשה. ככה מבאר רש"י. כי חכמים הם לא אלה שתקנו שהוא יחזיר. בכל אופן יש כאן דבר מאוד מעניין, שבכל מקום שכתוב רוח חכמים נוחה ממנו, יש אולי אפשרות להסביר שחכמים מחזיקים לו טובה. אם אדם עושה מעשה שעליו נאמר רוח חכמים נוחה ממנו, חכמים מחזיקים לו טובה על זה. לקבל טובה מחכמים, חכמי ישראל, זה דבר שהוא אינו דבר קל, דבר גדול מאוד. בכל אופן, אנחנו על כל פנים רואים כאן בברייתא שגר לא יורש את אביו הגר, כשכמובן לא מדובר כאן שהאבא התגייר ואחר כך נולדו לו בנים, אלא מדובר פה שהיו לו בנים כשהוא היה גוי, והם כולם התגיירו. כאן הברייתא אומרת שהבן לא יורש את אביו, או אפילו הוא לא יורש את החוב של אביו, הוא גם לא יורש את הירושה של אביו. שואלת הגמרא, והרי התנן במשנה שאדם שמחזיר חוב לבניו ושל גר, רוח חכמים נוחה ממנו, כי חכמים כן מדרבנן תקנו שהלווה יחזיר את פיראון החוב לבנים הגרים של המלווה הגר. מתרץ את הגמרא, לא קשיא, זה לא סותר. בברייתא שכתוב שחכמים לא הורו להחזיר פיראון חוב לבנים הגרים של הגר, מדובר שהם היו גויים, הבנים האלה, והם התגיירו. גם הורתו וגם לידתו הייתה שלו בקדושה, ורק אחר כך הוא התגייר. אז, לפי דעת רש"י, אין רוח חכמים נוחה מזה שהולך להחזיר פיראון חוב שהיה חייב לה אבא הגר, ואבא הגר מת, והוא רוצה כעת להחזיר את זה לבנים שהתגיירו איתו. וכאן, מה שהמשנה אומרת, להחזיר לבן הגר של הגר, מדובר כאן שהבן לא התגייר, אלא הוא נולד יהודי, שהורתו אמנם הייתה שלא בקדושה, אמו התעברה כשהיא עדיין הייתה גויה, ולידתו הייתה בקדושה, אבל כשהוא נולד, כבר אמו הייתה גיורת, ואם כן, הוא נולד יהודי. אבל ההתייחסות שלו אל אביו היא לא נחשבת. זאת אומרת, הוא לא מתייחס אחרי אביו. אמנם הוא מתייחס אחרי אמו, אבל הוא לא מתייחס אחרי אביו. אם הוא הייתה הורתו שלא בקדושה ולידתו בקדושה. מכיוון שהוא לא מתייחס אחרי אביו, אז לא היו צריכים לפרוע חוב שלוו מאביו אליו. לא היו צריכים לתת לו את פיראון החוב, אבל בכל זאת תקנו חכמים מדרבנן שיחזירו לו את החוב, כי הוא נראה יותר כמו ישראל, ושלא יבואו להחליף עם ישראל גמור, כמו למשל מקרה שבו גר וגיורת נולד להם בן שהורתו ולידתו הייתה בקדושה, שאז בוודאי הוא מתייחס אחרי אביו וחייבים להחזיר לו את החוב של אביו. דיברנו שגוי יורש את אביו הגוי, זאת הייתה הלכה הראשונה שאמר רבא, אלא שרבא הביא לזה מקור מדין פדיון שפודים עבד יהודי שנמכר לגוי. אבל חייא בר אבין אמר בשם רבי יוחנן שזה שעובד כוכבים יורש את אביו דבר תורה, לומדים מדכתיב כי ירושה לעשיו נתתי את הר סעיר. רואים שעשיו קיבל בירושה את הר סעיר, רואים שיש ירושה לגוי. אבל הגמרא דוחה, כי הרי עשיו לא נולד גוי, הוא היה יהודי שהוא המיר את דתו. הרמב"ן מוכיח מכאן שמי אברהם אבינו התחיל עם ישראל, כל הנכדים של אברהם אבינו נחשבים יהודים, ולכן דילמה שמה עשיו שהיה ישראל מומר, שני זה שונה, לכן יש לו דין ירושה. הרי עשיו היה בנו של יצחק אבינו. אלא מביא רב חייא בר אבין בשם רבי יוחנן הוכחה אחרת, מהכה ממה שנאמר כי לבני לוט נתתי את אר, המקום שנקרא אר נתתי אותו להם בירושה. רואים אם כן שבני לוט קיבלו ירושה אף על פי שהם היו גויים, רואים שגוי יורש את אביו הגוי מהתורה. יש לנו אם כן את דבריו של רבא שלמד דין ירושה בגויים מבחישיו אם קונהו, שכשפודים יהודי שנמכר עבד לגוי, פודים מהאדון הקונה בעצמו ולא מהבן שלו, כי היהודי לא עובר אליו בירושה, אבל דורשים מזה ששאר דברים כן עוברים בירושה אצל גויים. ומצד שני יש את דבריו של רב חייא בר אבין שלמד את זה לבני לוט נתתי את הר ירושה. נשאלת השאלה, למה באמת רב חייא בר אבין, מה הייתה מה לא אמר כרבא, מבחישיו אם קונהו, למה הוא למד את זה ממקום אחר? כי לא כתוב כאן בפסוק שאין לגוי יורשים. מי הכתיב וחישיו אם קונהו ולא אם יורשי קונהו? כתוב וחישיו אם קונהו. שכשאתה רוצה לחשב כמה לשלם בשביל לבדות את היהודי שנמכר לגוי, תעשה את החשבון עם מי שקנה את היהודי. לא כתוב שאתה לא יכול לעשות את החשבון עם הבן שלו, כי הבן שלו לא יורש אותו. יכול להיות שהוא כן יורש אותו, אין מכאן שום הוכחה. ואם כן נשאלת השאלה, רבא שכן הביא את ההוכחה מכאן, מה הייתה מה לא אמר את ההוכחה מדבריו, כמו חייא בר אבין מבני לוט? כי הוא יכול להסביר, באמת אין ירושה אצל גויים, אין הוכחה מהפסוק הזה שיש ירושה אצל גויים. ומה שכתוב כאן, שלוט קיבל, בני לוט קיבלו את המקום שנקרא אר בירושה, משום כבודו דאברהם שני. בגלל שלוט היה אחיין של אברהם אבינו. אז אצלו, בגלל שהוא היה קרוב משפחה של אברהם אבינו, אז כותבים שהוא קיבל בירושה. אבל יכול להיות שגויים אחרים לא שייך אצלהם ירושה. מביאה הגמרא ברייתא תנו רבנן. פה עוברים ליהודי או יהודיה שנמכרו ליהודי אחר. עבד עברי או אמה עברייה. יש להם כמה דרכים איך לצאת לחירות. יש בעבד עברי דרכים שהוא יוצא לחירות שאין בעברייה, באמה עברייה, ויש דרכים שבהם אמה עברייה יוצאת לחירות שאין בעבד עברי. מה הם הדברים, מה הדרכים שעבד עברי יוצא בהם לחירות שלא בכל המקרים אמה עברייה יוצאת בהם לחירות? יש בעברי שהוא בכל מקרה יוצא בשש, אחרי שעברו שש שנים הוא משתחרר. עברו שש שנים והוא לא אמר אני רוצה להישאר, ולכן הוא לא נרצה, הוא משתחרר. בכל מקרה, לא, אין שום דרך שהוא לא משתחרר אחרי שש שנים, אם הוא לא ביקש לפני כן שהוא רוצה להירצה. וכן, אפילו בתוך שש שנים, אם מגיעה שנת יובל, שזה מחזור של כל 50 שנה יש שנת יובל בזמן שהיובל נוהג, שזה היה בזמן שבית מקדש עמד על תילו, אם בדיוק היה חל שנת יובל באמצע שש שנים, הוא בכל מקרה ודאי היה יוצא. לא שייך שעבד עברי לא יצא בשנת יובל. וכן במקרה שבו הייתה מיטת האדון, ולא היה לו בן, כי אם יש בן, אז עבד עברי עובד אצל הבן, אבל לא היה לו בן, אלא יורשים אחרים, העבד העברי בכל מקרה יוצא לחירות. אין שום דרך שהוא יישאר עבד עברי במיטת האדון שאין לאותו אדון בן. מה שאין כן בעברייה, שיש מקרים שבהם היא לא יוצאת בשש או ביובל או במיטת האדון. כאן עוברים לדברים שהאמה העברייה יוצאת לחירות שהעבד העברי אינו יוצא לחירות. יש באמה העברייה דרכים שהיא יוצאת בהם לחירות שאין אותם בעבד עברי. שהרי אמה העברייה יוצא בזמן שמביאה סימנים של נערות. מגיעה לגיל 12 ויום אחד ומביאה שתי שערות, סימני נערות, היא יוצאת לחירות. אבל אצל עבד עברי אין את הדבר הזה. וכן, היא אינה נמכרת ונשנית. והברייתא הזאת היא כמו דעתו של רבי שמעון בר יוחאי, שסובר שאחרי שאבא מכר פעם אחת את ביתו לאמה, הוא לא יכול למכור אותה שוב פעם לאמה, אף על פי שעברו שש שנים ועדיין לא הגיע לימי נערות, הוא לא יכול למכור אותה פעם שנייה לאמה. היא אינה נמכרת ונשנית. אבל עבד עברי, אם הוא למשל גנב ואין לו מאיפה לשלם, והוא נמכר פעם אחת, ואחר כך הוא גנב פעם נוספת ואין לו מאיפה לשלם, ורוצים למכור אותו פעם שנייה, אפשר למכור אותו פעם שנייה. עוד דרך שהיא משתחררת והעבד אינו משתחרר בדרך הזאת, הוא מפדין אותה בעל כורחו. זאת אומרת, כופים את האבא שמכר את ביתו לאמה עברייה, שאם יש לו אפשרות להשיג מעות בשביל לפדות את ביתו, מכריחים אותו לפדות אותה. מה שאין כן עבד עברי שמכר את עצמו לעבד, אתה לא יכול להכריח את בני המשפחה. אם נאמר יש חלק מבני המשפחה שמפריע להם שהקרוב שלהם הוא עבד, אתה לא יכול להכריח את הקרובים האחרים לפדות אותו, להשתתף בפדיון, כי חוששים שמה הוא ינצל את זה וילך למכור את עצמו אחר כך פעם נוספת, כי הוא יודע שהבני משפחה יבואו לפדות אותו. לכן, המקרים האלה, מה שאין כן בעברי, הם שייכים רק בשחרור של אמה עברייה. מבאר את הגמרא, מה שאמר מר בברייתא, שיש דברים בעברי שאין באמה עברייה, זה שהוא יוצא בשנים, ביובל ובמיטת האדון, ואין אותם בעברייה, ורמין היא, לכאורה, זה תמוע, כי המשנה אומרת מפורש בדף י' ד', עבד עברי קונה את עצמו בשנים ויובל ביטת האדון, ויתאירה עליו אמה העברייה שהיא קונה את עצמה גם בסימנים, וכל שכן שנים יובל ומיטת האדון. אמר רב ששת, בברייתא מדובר כגון שיעדה. התורה נותנת מצווה לאדון שקנה אמה העברייה להתחתן איתה. ואם הוא התחתן איתה, היא לא יוצאת כשעוברים שש שנים, היא לא יוצאת כשמגיעה שנת יובל, ואפילו במיטת האדון, שלכאורה היא אמורה כן לצאת, על איזה מיטת האדון מדובר כאן? מבאר ספר המקנה, שחייב להיות שמדובר פה שאין לאדון בן. כי אם יש לאדון בן, אתה לא יכול לומר שעבד עברי יוצא במיטת האדון, מה שאין כן עברייה. כי הרי גם עבד עברי לא יוצא במיטת האדון אם לאדון יש בן, כמו שדרשו מפסוקים. רק אם אין בן, הוא לא עובד אצל יורשים אחרים, אבל אצל הבן, עבד עברי, שעדיין לא סיים לעבוד שש שנים, כן עובד אצל הבן. אז אם כן מדובר כאן, אומר ספר המקנה, מדובר כאן במקרה כזה שבו האדון אין לו בן, ואם אין לו בן, אז אם כן, כשהוא מת, אשתו לא יוצאת לגמרי מרשותו, כי אדם שהתחתן ומת בלי בנים ובלי בנות, לא ישיר צאצאים, אז אשתו לא כמו כל אלמנה שיוכל להתחתן עם מישהו אחר, אלא היא נופלת לאיבום לפני אח של בעלה. אז אם כן היא לא יוצאת במיטת האדון, כי הרי מדובר פה באדון שאין לו בן, מזה שאתה רואה שהעבד כן יוצא במיטת האדון. כך מבאר ספר המקנה, דבר מאוד מאוד נפלא. בכל אופן, אמה העברייה הזאת לא תמיד יוצאת כשמגיע, כשעוברים שש שנים, או כשמגיע שנת יובל, או במיטת האדון. יש מקרים שבהם היא לא יוצאת. מתי? אם האדון התחתן איתה במצוות ייעוד. מה שאין כן עבד עברי, תמיד יוצא אחרי, כשעברו שש שנים, או כשהגיע שנת יובל, או במיטת האדון. כמובן, כשאין לו בן לאותו אדון. מתפלאת הגמרא, אם מדובר פה שהוא התחתן איתה בייעוד, יעדה, אז לכאורה פשיטה, זה פשוט שהיא לא יוצאת בשנים או ביובל, כי הרי אשתו לכל דבר, וכדי לצאת ממנו גית הבעיה, היא צריכה גט. תרצת הגמרא, בכל זאת יש כאן חידוש. מהו דתימה? אנחנו היינו אומרים, הקידושין שלה הם לא כמו קידושין של אישה רגילה. הרי בדרך כלל, קטנה או נערה, בשביל שהיא תתחתן צריך את הרצון של אבא שלה. אבל במקרה של אמה העברייה, האדון לא צריך את הרצון של האבא. אז יש כאן חידוש מיוחד באמה העברייה. אז אם כן הייתי סבור שיש הלכות מיוחדות בקידושי ייעוד, ולא ליבת להלכת אמינה, ואם כן לא יתבטלו ממנה הלכות אמה העברייה, ואם היא תרצה היא תוכל לצאת אחרי שש שנים, או כשהגיע שנת יובל גם בלי גט. כך מבאר הריטב"א. זאת אומרת, שהיה עולה בדעתנו שמכיוון שדינים של להתחתן עם אמה עברייה בקידושי ייעוד, זה לא כמו דינים של קידושין רגילים, אז אולי נאמר שכאן גם כן זה יהיה שונה בזה שיכולה לצאת אם היא רוצה אחרי שש שנים או ביובל. לכן מחדשת הברייתא כמה שמלן שברגע שהתחתנה התבטלו ממנה דיני אמה והיא לא יוצאת בשנים או ביובל. שואלת הגמרא, יאחי, אם מדובר פה שהם התחתנו האדון עם האמה העברייה, אז תסביר את המשך הברייתא. שם כתוב מהי אחת הדרכים שאמה העברייה יוצאת בהם ועבד עברי לא, כשמביאה סימני נערות. שאלת השאלה אם מדובר פה שהם התחתנו, אמה יוצא בסימנים, מה? כשהיא תביא סימני נערות היא כבר לא תהיה נשואה יותר לאותו אדון? מבארת הגמרא, אחי כאמר, זה מה שהברייתא מתכוונת. יש כאן דבר שאמה עברייה מיוחדת בו, שאין את זה בעבד עברי, שיש אצלה בכלל מושג שיוצאת בסימנים. כמובן שמדובר דווקא במקרה שאם לא יעדה, אז יוצא אף בסימנים, אבל עבד עברי אין אצלו בכלל מושג שיוצא בסימנים. בברייתא אמרנו שהמה עברייה אינה נמכרת פעם אחת ונשנית פעם שנייה, אלא אפשר למכור אותה רק פעם אחת. אבל זה דבר שיש בעמה עברייה ואין אותו בעבד עברי. משמע, מכלל, דעבד עברי אין אצלו את המושג שאי אפשר למכור אותו פעם שנייה, אלא הוא נמכר גם פעם שנייה. נמכר ונשנה. ולכאורה זה סותר את דברי הברייתא, שכתוב שם, והתניה, על מקרה שבו אדם גנב ואין לו מאיפה לשלם את גנבתו, שבית דין מוכרים אותו לעבד עברי ובשכר זה משלמים לאותו אחד שהוא גנב ממנו. כתוב שם, אותו גנב שלם ישלם, אם יש לו שישלם, ואם אין לו ונמכר בגנבתו. נשאלת השאלה, הרי מדובר פה על גנב, מה צריכים להוסיף את המילה בגנבתו? אלא לומדים מכאן שלא על כל חוב שהוא חייב מוכרים אותו כדי לפרוע את החוב, אלא דווקא בגניבתו, ולא במקרה כזה שהוא חייב תשלומי כפל. אם הוא גנב ויש עדים שהוא גנב, אז הוא צריך לשלם תשלומי כפל. התורה אומרת שבזמן שבית דין היו מוסמכים איש מפי איש עד משה רבינו, היו דנים דיני כנסות, וגנב משלם תשלומי כפל. אם הוא לא הודה שהוא באמת גנב לפני שבאו עדים, הוא משלם תשלומי כפל. אז את התשלום על מה שהוא באמת גנב, אם אין לו מאיפה לשלם אתה מוכר אותו, ועם דמי המחירה אתה משלם, אבל על תשלומי הכפל אתה לא מוכר אותו. דבר נוסף ממעטים, דווקא במקרה שהוא גנב גניבה, בגניבתו אתה מוכר אותו, ולא במקרה שבו הוא חייב כסף למישהו שהוא העליל עליו שהוא גנב, ובסוף באו שני עדים והעידו שהעד הזה סתם מעליל כאן עלילה. כי מה אתה אומר? אתה ראית איך זה שאתה מעליל עליו גנב? הרי כשאתה בא ומעיד אתה צריך להגיד מתי זה היה ואיפה זה היה. באים שניים ואומרים, אתה בזמן הזה שאתה מעיד לא היית במקום הזה שעליו אתה מעיד, אתה היית איתנו במקום אחר. ועל זה מחדשת התורה, ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו. עושים לאותו עד זומם שמעליל עלילת שקר מה שהוא רצה לעשות לאחיו. דהיינו, אתה רצית להעליל עליו שהוא גנב ולחייב אותו לשלם משהו שהוא לא חייב, אתה תהיה זה שמשלם את זה לו, לאותו אחד שהעללת עליו את העלילה. עכשיו, אם אין לאותו עד מאיפה לשלם, לא למכור אותו בשביל לשלם את זממו. דבר נוסף ממעטים, וזה הנקודה שבשביל זה הבנו את הברייתא, דווקא בשביל גניבתו אתה מוכר אותו פעם אחת, בגניבה אחת, כיוון שנמכר פעם אחת, שוביה אתה רשאי למוכרו. לכאורה, מניין לומדים כיוון שנמכר פעם אחת, שוביה אתה רשאי למוכרו, ממה שכתוב ונמכר בגניבתו, משמע שנמכר רק פעם אחת. ואיך אמרת, אם כן, שיש כאן דבר שיש בעמה עברייה שאין בעבד עברי. מה? שעמה עברייה אי אפשר למכור פעם שנייה, לעומת זאת עבד עברי אפשר, כן, הרי כאן כתוב שאי אפשר פעם שנייה למכור אותו. מביאה הגמרא על זה שני תירוצים, או שתי דעות. דעה ראשונה אמר רב הלוקה שזה לא סותר. בברייתא כאן שאי אפשר למכור אותו פעמיים, מדובר בגניבה אחת. הוא גנב פעם אחת והעמידו אותו בדין פעם אחת. רק מה? הוא גנב כפול ממה שהוא שווה להימחר כעבד. אז לא למכור אותו פעמיים, נאמר שהוא גנב 1,000 ומוכרים אותו מקבלים בתמורתו 500. לא נמכור אותו פעמיים ונקבל פעמיים 500 ואז נגיע לתשלום ה-1,000. אבל מתי כן נמכור אותו פעמיים? מה שכתוב בברייתא כאן, בברייתא הראשונה, בשתי גנבות ש אם הוא אינו שווה אלא כדי לשלם גניבה אחת, מוכרים אותו על הגניבה הזאת, ואז משלמים על אותה גניבה אחת שהוא גנב, ואז כשהוא מסיים את השש שנים כדי לשלם את הגניבה האחת, מוכרים אותו פעם שנייה בשביל הגניבה השנייה. דוחה הגמרא אמר לי אביי, איך אתה אומר שמה שכתוב ונמכר בגניבתו, זה הכוונה שעל גניבה אחת אתה לא מוכר אותו פעמיים, אבל אתה מוכר אותו פעמיים על שתי גניבות. מי אמר לך שגניבתו זה הכוונה שהוא גנב פעם אחת? הרי בגניבתו גם יכול להיות טובה משמע. הרבה פעמים בתורה כתוב לשון יחיד, כשמדברים כאן על כמות, כמו למשל רש"י מביא דוגמאות, בספר יונה כתוב ובהמה רבה. למה לא כתוב בהמות רבות? כי מדברים על הרבה פרטים מסוג אחד, אפשר להגיד את זה בלשון יחיד. וכן בספר שמות, והדגה אשר ביאור מתה, במכת דם, מתה רק דגה אחת, מתו כל הדגים. למה כתוב דגה לשון יחיד? כי כשמדברים על אותו דבר בהרבה פרטים, אפשר להגיד את זה בלשון יחיד. אז אם כן, גם כאן בגניבתו יכול גם להתפרש כמו כמה גניבות, ובכל זאת כתוב ונמכר בגניבתו, שמוכרים אותו רק פעם אחת על כל הגניבות ביחד. אז איך ייתכן שיש ברייתא שאומרת שאפשר למכור אותו יותר מפעם אחת? אלא אמר אביי, תירוץ אחר, לא קש שזה לא סותר. בברייתא שכתוב שאי אפשר למכור אותו יותר מפעם אחת, כאן מדובר באדם אחד שהעמיד את הגנב בדין בבת אחת אפילו על כמה גניבות, על זה כתוב ונמכר בגניבתו, אפילו שזה כמה גניבות, מכיוון שאדם אחד העמיד אותו בדין, הוא נמכר פעם אחת. הברייתא הראשונה שמשמע שאפשר כן למכור אותו פעם שנייה, כאן מדובר במקרה ששני בני האדם מעמידים אותו בדין, כל אחד בפני עצמו, אז אפשר למכור אותו גם פעם שנייה. כי על זה לא כתוב בגניבתו לשון יחיד, כל פעם הוא נמכר על גניבה בפני עצמה, שמישהו אחר טבע אותו. על תביעה אחרת שטבעו אותו. מביאה הגמרא ברייתא, ששם יש דעות של תנאים, שלכאורה חולקות על דבריו של... שהתנאים לכאורה חולקים על דבריו של אביי. תנו רבנן, באים למכור גנב לעבד שגנב 1,000 דינרים, וכשאתה שואל אנשים כמה אתם מוכנים לשלם עליו, בסך הכל מוכנים לשלם עליו 500. גנבו 1,000 ושווה 500. נמכר וחוזר ונמכר. ככה הגרסה של רש"י. ולכאורה זה לא מתאים עם דבריו של אביי שאמר שהוא אינו נמכר וחוזר ונמכר על גניבה אחת. יש באמת גרסה שהגאון מווילנה מביא, שהיא גרסה נכונה מאוד, שלפי דעת הטענה כאן בברייתא, נמכר פעם אחת ואינו חוזר ונמכר. באמת אולי מחר פעם שנייה, וזה באמת מתאים עם דבריו של אביי. מקרה שני, אם הוא גנב בסך הכל 500 זוז, אתה בא למכור אותו לשש שנים, משלמים עליו 1,000, וגנב שווה 1,000, אינו נמכר כלל. רבי אליעזר גם מסכים עם זה, רק הוא אומר חידוש יותר גדול, אפילו אם היה גנבו, אפילו אם היה הגניבה שלו 1,000 ממה שהוא שווה, נאמר הוא גנב 1,000 והוא שווה 500, גם כן אתה לא תמכור אותו. אלא רק אם היה גניבו שווה בדיוק כנגד ממכרו נמכר. אם הוא גנב את הסכום המדויק, כמה שמוכנים לשלם עליו עבד לשש שנים, רק אז מוכרים אותו בדין לעבד. חידוש גדול של רבי אליעזר. ואם לאו אינו נמכר, אמר רבא, אף על פי שדבריו של רבי אליעזר הם חידוש עצום, בדיוק מלשון הפסוק, זכן הוא רבי אליעזר לרבנן. הוא יכול לנצח את הטענה של חכמים. כי הוא יכול לטעון להם, מניין אתם אומרים את החידוש הזה, שאם הוא שווה יותר ממה שהוא גנב, הוא לא נמכר. מה ישנה אם גנבו 500 והוא שווה הרבה יותר, הוא שווה 1,000 דעי נמכר? כי כתוב נמכר בגניבתו. הם תמדייקים. זה נמכר כולו, אמר רחמנה, ולא שימכר חציו. אתה לא יכול למכור רק לשלוש שנים למשל. או שאתה מוכר אותו לשש שנים, את כולו, או שאתה לא מוכר אותו בכלל. אז אם כן, אחי נעמי, גם כאן, כשהוא שווה פחות ממה שהוא גנב, גם כן תדרשו נמכר בגנבתו, אמר רחמנה, ולא נמכר בחצי גנבתו. אומרת, למדנו שיש דבר ששייך בעמה עברייה, ולא בעבד עברי. אחד מהדברים, יש כמה דברים, אחד מהדברים מפדין אותה בעל כורחו. קודם כל, מבארת הגמרא בעל כורחו של מי? בתחילה סבר רבה לומר למימר, בעל כורחי דאדון, שמכריחים את האדון לשחרר את העמה העברייה. אמר לאבאיה, מה הניעו? איך אתה מכריח אותו? הרי אם אתה משלם לו, אז כתוב שהוא צריך לסייע בפדיונץ, הוא צריך להסכים אם באים לפדות אותה ולשלם עליה. רק מה אתה רוצה לומר? מתי קופין אותו? כשלא משלמים לו, אלא כותבים לו שטר התחייבות שהיא בעצמה, אחרי שהיא תשתחרר, היא תעבוד ותסתכר ותשלם לו. דחתבין עלי שטר האדמי. מה, ואתה רוצה לומר שמכריחים אותו? למה? עמי? נקית מרגנית בידי, כעת יש לו כביכול מרגלית. זאת אומרת, יש פה אחת שמוכנה לעשות בשבילו עבודות, ובאמת יש לו תמורה למה שהוא שילם. ומה אתה רוצה להביא לו שטר שהוא כמו חרס? יאיבנה לחספה? אתה נותן לו חתיכת חרס, מה? שכשיהיה לה כסף היא תשלם לו? הוא, כעת יש לו אפשרות לקבל תמורה למה שהוא שילם. למה שהוא יסכים? למה שתכריח אותו לקבל שטר שהוא לא שווה בעצמו כלום? אלא אמר הבאי הסבר אחר. בעל כורחו זה בעל כורחו של אביה. בעל כורחי דאב. מה זאת אומרת שאתה מוכר את הבת שלך? במסכת מגילה דף רב זין כתוב שלמכור בת זה כמו למכור ספר תורה. זה דבר שמי שעושה אותו, אומר רבן שמעון בן גמליאל, אינו רואה סימן ברכה לעולם. זה דבר שהתורה אומנם אומרת שאדם יכול למכור את ביתו לעמה, אבל שאלתי את הרב מורדכי נויגר של שליטה, מה באמת ההסבר? הרי התורה היא דרכי הדרכי נועם. איך התורה נותנת לאבא למכור את ביתו לעמה עברייה? הוא הסביר דברים בטוב טעם ודעת. הוא אומר, אתה יודע באיזה אבא מדובר פה? באבא שהוא לא ראוי להיות האבא. מוכר את הבת שלו לעמה עברייה, שזה כמו למכור ספר תורה. חייב להיות שמדובר פה באדם שלא יכול להסתדר. אין לו כסף. אין לו שום דרך להשיג כסף. והוא עושה את הדבר הנפשע הזה למכור את הבת שלו. עצם זה שבן אדם מסוגל למכור את הבת שלו, זה כבר אומר שבן אדם הזה, הבת שלו אסור לה לגור אצלו. ואם זה היה בזמנים שבהם הרשויות מתערבות, כשרואים עושק, שילד גדל בבית, שעלול להשחית אותו, כשההורים לא ראויים לגדל, כמובן לא תמיד שאומרים שהם לא ראויים, הם לא ראויים, אבל במקרה שבו באמת הם לא ראויים, אז החסד הכי גדול להציל את הבת ולתת לה לגור בביתו של אדם שהתורה עשתה את זה בצורה כזאת שמפתים את האבא שימכור אותה ויקבל עליה כסף, אבל בעצם אנחנו מוציאים אותה, את הבת הזאת מהבית שלא מתאים לגדל אותה בבית הזה, ומביאים אותה לאיזה בית? של אנשים, אנשי חסד, כי הרי אסור לאדון לתת לעמה העברייה שלו לעבוד עבודות קשות. אסור לו לתת לה לעבוד עבודות קשות, כמו שהגמרא דורשת בהמשך. וכל הקונה עבד עברי או עמה עברייה, זה כמו שהוא קונה אדון לעצמו, כי כתוב כי טוב לו עמך, צריך לדאוג שהעמה עברייה תרגיש טוב, ויהיה לה טוב בבית של האדון. ואם יש לו רק קרית אחת, הוא נותן את זה לה, ולא הוא ישם בלי קרית. צריך לתת לה את אותו אוכל שהוא אוכל, ולשתות את אותו משקעות שהוא שותה, את הדברים הכי משובחים הוא צריך לתת לה. והתורה מצווה שיתחתן איתה או שיקח אותה לכלה לבן שלו, וזאת המטרה גם כן כאן, זאת אומרת שהיא הופכת להיות חלק מהמשפחה, ופה בעצם אנחנו, מה שנקרא, משקמים אותה, שזה באמת דרכי נועם של התורה, איך שהעניינים הסתדרו מכל הכיוונים, במקום שההורים ילחמו נגד זה שלוקחים מהם את הבת, עד הרבה הם אלה שמעודדים את זה, וככה הבת לא נפגעת מזה, ויכולה לגדול בצורה נכונה, בצורה בריאה. מכל מקום, פה כשהאבא יש לו אפשרות לפדות את הבת שלו, מכריחים אותו. מה זאת אומרת שנותן לו להיות עמה עברייה? משום שיש לו קרובי משפחה אחרים, וזה פגע משפחה. וזה הכוונה שפודים אותה בעל כורחו של האבא. שאלת הגמרא, אז למה אם כן לא פודים עבד עברי בעל כורחו, יחי עבד עברי נמי? אם אתה אומר שמתחשבים בבושה של בני המשפחה שיש להם קרוב משפחה עבד או עמה עברייה, אז למה כשמוכרים עבד עברי, לא, אם חלק מבני המשפחה רוצים לפדות, למה לא מכריחים את בני המשפחה האחרים שהשתתפו בפדיון? נכפינו לבני המשפחה שלא רוצים להשתתף בפדיון, משום פגע משפחה של אלה שכן רוצים לפדות. נהג גמרא, כאן הוא הרי יכול למכור את עצמו פעם שנייה אותו עבד. אם אתה תכריח את קרובי משפחה לפדות אותו, הדר הזילו מזבן נפשי, הוא ילך ויחזור למכור את עצמו. שואלת הגמרא, אז למה אתה לא חושש ככה לגבי אמה עברייה? לכאורה, חנה מהדר הזילו מזבן, לא, אולי האבא ימכור אותה פעם שנייה. עונה הגמרא, זה אולי יכול לעשות, כי הברייתא הזאת היא כמו דעתו של רבי שמעון, והקטן אינה נמכרת ונשנית, שאבא כבר לא יכול יותר, אחרי שהוא מכר אותה פעם אחת, למכור אותה פעם שנייה. ומני, כמו מי נאמרה הברייתא, שאחרי שאבא מכר את ביתו פעם אחת לאמה, הוא לא יכול למכור אותה פעם שנייה, וכמו דעתו של רבי שמעון בר יוחאי, היא דתניא ברייתא אחרת. יש שני דברים שאב זכאי בביתו. דבר ראשון, אישות. הוא יכול לקבל בשבילה קידושין. דבר שני, שפחות. הוא יכול למכור את ביתו לאמה. יש הבדל בין אישות לבין שפחות. עד מתי יש לאב את הזכות בביתו? אישות הוא יכול לקבל בשביל הקידושין עד שהיא בוגרת. הרי ישנם שלושה שלבים בבגרות של בת. שלב ראשון היא קטנה עד גיל 12 ויום אחד, עד שמביאה סימנים של נערות ואז היא נערה למשך שישה חודשים. אחרי שישה חודשים היא הופכת להיות בוגרת. אב זכאי בביתו, בקידושיה, למכור אותה לאישות, מה שנקרא בברייתא כאן, עד ימי בגרות. זאת אומרת, גם כשהיא קטנה וגם כשהיא נערה. אבל למכור אותה לאמה עברייה, הוא יכול רק כשהיא קטנה. בימי נערות היא כבר יוצאת מרשות האדון. כל שכן שהאבא כבר לא יכול למכור אותה אז. הברייתא הזאת והברייתא שתבוא אחריה, עוסקות הלכות של אב שרוצה להשתמש עם הזכויות האלה פעמיים. מקרה ראשון שהברייתא מדברת עליו. מוכר אדם את ביתו לאישות, הוא קיבל קידושין בשביל ביתו, והרי בשביל להתחתן צריך לעשות שני שלבים. קודם כל קידושין, מה שאנחנו נותנים את הבת, אומרים לאישה הרי את מקודשת לי, והשלב השני זה נישואין, שהחתן מכניס את הכלה לחופה. בזמננו עושים את זה זה אחר זה. אבל בזמן חז"ל זה היה בשני זמנים שונים. היה קידושין, והבת הייתה נשארת בבית אביה, ורק אחר כך היו קובעים זמן לנישואין, שאז החתן היה מכניס את הכלה לחופה, עדיין הוא שהיה לוקח אותה מבית אביה לביתו, לבית בעלה. הדגש כאן באמת בשני השלבים של החתונה, זה כדי באמת לחדד נקודה חשובה, מה שאב, אחרי שהוא מסר את ביתו פעם אחת לאישות, הברייתא אומרת ושונה, הוא יכול למסור אותה פעם שנייה, אם היא התגרשה או התאלמנה מבעלה, מדובר כאן שהיא רק הייתה מקודשת. כי אם היא ניסית, אם היא נכנסה לחופה, היא יוצאת לגמרי מרשות אביה, שאז ודאי הוא לא יכול יותר למכור אותה פעם שנייה. אבל אם היא רק הייתה מאורסת, דיינו מקודשת, אז לפי דעת התנא הראשון בברייתא כאן, אם היא עדיין לא בגרה, כשהתגרשה או התאלמנה מהקידושין הראשונים, הוא יכול לקדש אותה פעם שנייה, לקבל בשבילה עדיין הוא קידושין פעם שנייה. וכן, הוא יכול למכור אותה לשפחות, ושונה, דיינו, אם היא השתחררה לפני שהגיעה לימי נערות, הוא יכול למכור אותה פעם שנייה. וכן, אם הוא מכר אותה לאמה עברייה והיא השתחררה, והיא עדיין לא הגיעה לימי בגרות, הוא יכול למכור אותה לאישות, אחר שפחות. אבל הוא לא יכול למכור אותה אחרי שהוא מסר אותה לקידושין, הוא קיבל בשביל הקידושין, והיא התגרשה או התאלמנה, הוא לא יכול למכור אותה לשפחות אחר אישות, כמו שרבי עקיבא, שזו גם דעתו, מביא לזה דרשה מהפסוק בברייתא הבאה. רבי שמעון חולק, הוא אומר, כשם שאין אדם מוכר את ביתו, אחרי שהיא כבר הייתה מקודשת לשפחות אחר אישות, כך אין אדם מוכר את ביתו לשפחות, אחר שהיא כבר נמכרה לשפחות פעם אחת. הוויכוח של התנא הראשון בברייתא ורבי שמעון, זה באותו פלוגתא, באותו ויכוח, דעני תנאי בברייתא הבאה. הוויכוח של התנאים בברייתא הבאה. נתניה, הברייתא דורשת את הפסוק שנאמר על מקרה שבו אמה עברייה השתחררה מרשות האדון. אומרת התורה, לעם נוכרי, לאדם אחר, לא ימשול למוכרה. האבא לא יכול יותר למכור אותה, את ביתו. למה? בבגדו בא. אחרי שהוא עשה דבר שהתורה קוראת לו בבגדו בא. מה הכוונה בבגדו בא? יש על זה שתי דעות. דעה ראשונה היא דעתו של רבי עקיבא. לפי דעתו זה מלשון בגד שהאדם מתכסה בו. והכוונה היא, כיוון שאותה בת הייתה מקודשת, כאן מדובר שהיא הייתה מקודשת לאדון שעבדה אצלו, שהוא יכול לקדש אותה, מה שנקרא ייעוד. כיוון שהאדון פרס תליתו עליה, דיינו קידש אותה, כמו שנאמר במגילת רות, ופרסת כנפיך על אמתיך, שזה לשון של חתונה, שוב אין רשאי האב למוכרה פעם נוספת לאמה. דברי רבי עקיבא. רבי עקיבא סובר, אחרי שהיא נמסרה לאישות, אי אפשר יותר למכור אותה לשפחות. אבל אפשר כן למכור אותה לשפחות אחר שפחות. וזה מתאים עם דעתו של התנא הראשון בברייתא. רבי אליעזר אומר, בעצם רבי אליעזר זה דעה שלישית שלא דיברנו עליה עד עכשיו. הוא סובר לפרש את הכוונה של התורה בבגדו בא, זה מלשון בגידה. כיוון שהאב בגד בביתו, בזה שהוא מוכר אותה לאמה, מעשה שהוא לא יעשה. שוב, פעם נוספת, אין רשאי למוכרה. האבא לא יכול למכור את ביתו פעם שנייה. ולפי דעתו, אין אב מוכר את ביתו לשפחות אחר שפחות, אבל אחר אישות, לפי רבי אליעזר, אפשר כן. רבי שמעון, הוא מחמיר כמו שתי החומרות, הוא מסביר בבגדו בא כמו שני הפירושים. גם מלשון בגד, דיינו, כשהיא נמסרה לקידושין, האב אינו יכול יותר למכור אותה פעם שנייה לשפחות, אין שפחות אחר אישות, וגם לשון בגידה, אחרי שהיא נמכרה לאמה, אי אפשר יותר למכור אותה פעם שנייה לשפחות אחר שפחות. במאי כמיפלגי, במה הוויכוח, האם מפרשים בבגדו מלשון בגד, שמתכסים בו, או מלשון בוגד, לשון בגידה. רבי אליעזר סובר שעיקר הדרשה שדורשים את המילים שבפסוקים שבתורה זה לפי איך שזה כתוב, לא לפי הניקוד איך שקוראים את זה. יש אם למסורת, מפרשים את המילה בפסוק לפי איך שהיא נכתבת ולא לפי איך שקוראים אותה. ולכן מכיוון שהאותיות בבגדו בא מנקדים אותם כאילו בבוגדו בא, לשון בגידה. רבי עקיבא סובר יש אם למקרא, את עיקר הדגש במילה הולכים לפי איך שקוראים את זה, את המילה, לפי הניקוד, איך שקיבלנו את המבטא של הקריאה, שמנקדים את הבית בחיריק, בגדו, הבגד שלו, לשון בגד. רבי שמעון סבר, דורשים את המילה בפסוק גם לפי המקרא וגם לפי המסורת. יש הם גם למקרא וגם למסורת, לכן הוא דורש בגדו גם מלשון בגד וגם מלשון בגידה. ביי רבא ברבוע מסתפק לעניין אותו נושא שדיברנו עליו כמה פעמים, אבל כעת אנחנו נרחיב בו יותר. כשאדון קונה אמה עברייה, התורה נותנת לו מצווה. זה מצווה מהתורה שהאדון יתחתן איתה, אם היא רוצה ואם הוא רוצה. אז ודאי שהם יכולים להתחתן, הקים בית בישראל. זה נקרא קידושי ייעוד. הוא אומר לה, הרי את יהודה לי בכסף מקנתך. הרי את יהודה, מלשון ייעוד, לי בכסף מקנתך, בכסף שקניתי אותך מאביך, בזה היא תהיה מקודשת לו. בדרך כלל, כבר אמרנו, חתונה זה בשני שלבים, קידושין ונישואין. השאלה היא, האם הייעוד הזה נישואין עושה? זה נחשב כבר שהיא כמו נכנסה לחופה, או רק אירוסין עושה, היא רק נחשבת מקודשת. ומה נפקמינה? בזמן הזה, ליורשה, האם הוא כבר מקבל את הירושה שלה? ואם הוא כהן, שאסור לו להתאמה למתים, צריך לשמור על טהרה, דיינו מתאומת מת, מקריב הרי קורבנות, הוא אוכל תרומה, התורה מצווה בפרשת אמור, את הכהנים לנפש לא יתאמה בעמיו, אלא אם כן, זה קרובים בדרגת קרבה ראשונה, אחד מהשבעה קרובים. אם זאת אשתו נשואה, הוא מתאמה לה, אבל אם היא רק מאורסת, הוא לא מתאמה לה. וכן לעניין הפרת נדריה, התורה נותנת זכות לבעל לבטל ולהפר את הנדרים שאשתו נדרה, כמו שמפורש בפרשת מטות, סוף ספר במדבר. בתנאים מסוימים, אישה נדרה נדר, הבעל יכול לומר לה, הנדר מבוטל, מופר לך, יש בזה תנאים, איך אפשר לעשות את זה? אבל זה דווקא כשהיא נשואה, אם היא רק מאורסת, הבעל לא יכול לבד לבטל את נדריה, הוא צריך לבטל את נדריה ביחד עם אביה. שאלת השאלה מהי? מה התוקף של קידושי ייעוד? האם זה קידושין או גם נישואין? נסה הגמרא להוכיח מברייתא. הברייתא שהבאנו קודם, תשמע. פסוק אומר שאב לא יכול יותר למכור את ביתו לאמה בבגדו בה. מה הכוונה בגדו? מלשון בגד. כיוון שהאדון פרס תליתו עליה, דיינו התחתן איתה, שוב האב אינו רשאי למוכרה. תדייק מדברי הברייתא, שהדברים הם כמו דעתו של רבי עקיבא, ואנחנו נראה לאורך הסוגיה שהגמרא כל הזמן מנסה לפרש כמו דעת רבי עקיבא, כי הדעה שחולקת על רבי עקיבא זה רבי אליעזר, ואנחנו יודעים שההלכה היא כמו רבי עקיבא. בכל אופן, רבי עקיבא אומר, כיוון שפרס תליתו עליה, שוב אינו רשאי למוכרה. זבוני עודה לא מזבין לה. למכור, אב לא יכול את ביתו, אחרי שהאדון יעד אותה לאישה והיא התגרשה או התאלמנה. אבל היהודי, הכוונה היא למסור אותה לקידושין, והגמרא קוראת לזה פה ייעוד, מייעד לה. זאת אומרת, הוא יכול לקבל בשבילה קידושין. רואים מכאן אם כן, שהיא עדיין ברשות אביה. ואם אמרת שייעוד נישואין עושה, או עושה, כיוון דניסית, הרי הכלל הוא שברגע שבת ניסית בחופה, היא יוצאת לגמרי מרשות אביה, לא משנה באיזה גיל. שוב אין לאביה רשות בה, אלא לאו שמע מן האירוסין עושה, וכי לא שומעים ומוכיחים מדברי הברייתא הזאת שייעוד עושה רק אירוסין, דוחה הגמרא, לא, זאת לא ראיה. אמר רב נחמן בר יצחק, מה שרבי עקיבא אומר, כיוון שפרס תליתו עליה, מי אמר שזה מדבר על מקרה שבו האדון התחתן איתה? הכה בקידושין דעלמא קאי, מדברים כאן על זה שמישהו אחר פרס תליתו עליה, לא שאחד היה האדון של אותה אמה עברייה והוא קידש אותה בקידושי ייעוד. אולי מדובר פה על מקרה שבו יש כאן בת רגילה שלא היה, לא הייתה לא אמה עברייה ולא מקודשת ולא שום דבר, והאב הלך וקיבל בשבילה קידושין, ואותו מקדש פרס תליתו עליה על ידי קידושין בלבד, ולכן אם היא התגרשה או התאלמנה, אביה יכול לקדש אותה פעם נוספת, כי לא הייתה נשואה. אבל אולי בייעוד זה נחשב שהייתה נשואה. ולפי זה תפרש, אחי כאמר רבי עקיבא, כך הוא אומר, כיוון שמסרה אביה לחתן, קיבל בשביל הקידושין, לאותו אחד, מי שנתחייב בכל ההתחייבויות שאדם מתחייב לאשתו, בשערה, צריך לתת לה מזונות, בכסותה, צריך לתת לה בגדים, ובעונתה, לחיות איתה כדרך כל הארץ, שזה בזמן האירוסין, החתן מתחייב לתת את ההתחייבויות האלה אחרי הנישואין, אבל הוא מתחייב את זה כבר בזמן האירוסין, על הזמן של אחרי הנישואין. אז ברגע שהיא התארסה, שוב אביה אינו יכול למוכרה. הוא לא יכול למכור אותה לאמה אחרי שהיא כבר התקדשה למישהו. אבל הוא יכול כן לקדש אותה למישהו אחר. אבל אם מדובר כאן על מקרה שבו האדון ייעד אותה, אולי באמת גם קידושין האב לא יכול לקבל בשבילה אחר כך אם היא התגרשה או התאלמנה, כי אולי הייעוד עושה נישואין, אז אין מכאן ראיה. מנסה הגמרא להשיב על הספק של רב ברבוע שהסתפק האם קידושי ייעוד נחשבים קידושין או גם נישואין, מדברי ברייתא אחרת, תשמע. הרי אדון שקונה אמה עברייה יש לו מצווה להתחתן איתה, מצוות ייעוד. לכן, לפי דעת התנא הראשון, אין אב מוכר את ביתו, אינו מוכרה לקרובים, כי הם לא יכולים לייעד אותה. משום רבי אליעזר אמרו שהוא חולק, הוא סובר מוכרה לקרובים. ואף על פי שהקרובים לא יכולים לייעד אותה, מצוות ייעוד תתקיים במקרה שבו הוא ימכור אותה לכאלה שהם אינם קרובים. ושבין, במקרים הבאים אין ויכוח, שמוכרה אלמנה לכהן גדול, כהן גדול אסור להתחתן עם אלמנה, או גרושה או חלוצה לכהן הדיוט, שאסור להתחתן עם גרושה או חלוצה. גרושה, כל אחד מבין, הכוונה אחת שקיבלה גט, וחלוצה, הכוונה שבעלה מת בלי בנים, ולכן היא לא יכולה להתחתן עם מישהו אחר, אלא היא נהייתה זקוקה להתייבם לאח של בעלה, ואותו אח של בעלה לא רצה לייבם אותה, להתחתן איתה, אלא הוא הוציא אותה בחליצה. וכעת היא חלוצה, מדרבנן היא אסורה לכהן, אפילו כהן אדיוט. עכשיו, אם אותה בת היא אלמנה, או גרושה, או חלוצה, מותר לאב למכור אותה לכהן גדול, אלמנה לכהן גדול, או גרושה או חלוצה לכהן אדיוט. ואף על פי שהם לא יכולים לייעד אותה, למה? כי אם הם ייעדו אותה, הם עוברים על לא תעשה. בכל זאת, התנא הראשון כאן בברייתא ורבי אליעזר סוברים שקידושין תופסים באלה שבקידושין שלהם חייבים על איסור לא תעשה. קידושין תופסים בחייבי לוין. ומכיוון שקידושין תופסים, ואם הוא ייעד אותה, היא תהיה מקודשת, לכן, אף על פי שזה איסור, אפשר למכור את הבת לאחד כזה, כי שייך בו מצוות ייעוד. מה שצריך כאן להבין, היי אלמנה היחידה מי. איך ייתכן שהיא אלמנה? ממי היא התאלמנה? היא למה דקדיש נפשה, אם דובר פה שהיא בעצמה קיבלה קידושין ונהייתה אלמנה, היא לא נחשבת אלמנה. וכי אלמנה קרי לה? הרי אם דובר פה בקטנה שהיא לא יכולה לקבל קידושין בעצמה. ואלא מדובר כאן דקידשה אביה. מדובר כאן שאביה קיבל בשביל הקידושין. אם כן, נשאלת השאלה, מי מצי מזבן לה? וכי הוא יכול למכור אותה לעמה? והרי לפי רבי עקיבא שההלכה כמותו, האין אדם מוכר את ביתו לשפחות אחר רשות? ואם כן, באיזה מקרה מדברת הברייתא? ואמר רב עמרם, אמר בשם רבי יצחק, להסביר ולתרץ את הברייתא. החכה מדובר בקידושי ייעוד. מדובר כאן שהאבא מסר אותה לשפחות, והאדון הוא זה שקידש אותה. ביהוד, וממנו היא נהייתה אלמנה. ואם תשאל, הרי המציאות היא שהיא נמסרה לאישות. התשובה, הברייתא הזאת היא הליבה דרבי יוסי ברבי יהודה, זה כמו דעתו של רבי יוסי ברבי יהודה, דאמר שכשאדון מייעד את האמה, זה לא נחשב שהאב מסר אותה לאישות. אלא האב רק מסר אותה לשפחות. ובמה האדון מייעד אותה? במה שהוא מוותר לאמה על העבודה שהיא חייבת לעבוד אצלו. בזה הוא מקדש אותה. זה משהו בינו לבינה, בלי שום קשר לאבא. הוא אומר, מאות הראשונות, הכסף שהאדון שילם לאבא, לאו לקידושין ניתנו. אין לזה שום שייכות לקידושין שהוא כעת מייעד אותה. הוא לא מקדש אותה בכסף שנתן לאביה, לפי דעתו של רבי יוסי ברבי יהודה. ולכן, לפי דעתו, אפשר לבאר איך היא אלמנה, כי אביה מסר אותה רק לשפחות. זה שהיא התקדשה, כי האדון ייעד אותה, ואין לזה שום שייכות לאבא. זה לא נחשב שאבא מכר אותה לאישות, אלא רק לשפחות. ולכן עכשיו, הוא יכול למסור אותה, אם היא התגרשה או התאלמנה, הוא יכול למסור אותה. ואם נאמר, הוא מוכר אותה אלמנה לכהן גדול, המחירה חלה. מאף על פי שהכהן גדול, יש לו איסור לא תעשה לייעד אותה, אבל מכיוון ששייכת בייעוד, כי אם הוא יעבור על האיסור לא תעשה, הקידושין תופסים, אז לכן אפשר באמת למכור אלמנה לכהן גדול. זה כדי להסביר את הברייתא. וכעת מוכיחים מההסבר בדברי הברייתא תשובה לספק של רבא בר אבוה, שאנחנו אומרים שייעוד עושה רק אירוסין, כי אם אמרת ייעוד נישואי נושא, איך האב יכול אחר כך למכור אותה לשפחות? כיוון שנישאת שוב אין להביא הרשות בה, ואם אתה רואה שהאבא יכול אחר כך למכור אותה לשפחות, אלמנה לכהן גדול, מוכח שייעוד אירוסין עושה. דוחה הגמרא, לא, זה לא ראיה. כי מה אתה רוצה להוכיח מהברייתא? שייעוד אירוסין עושה? נאמר שאירוסין עושה. ולמי אירוסין עושה? מה אתה רוצה לומר שהברייתא סוברת שייעוד עושה רק אירוסין? עדיין הברייתא לא מובנת. איך ייתכן שגם התנא הראשון וגם רבי אליעזר שווין שמוכרה אלמנה לכהן גדול למשל, מוכר אותה אבל לאמה עברייה? איך ייתכן דבר כזה? הרי אין אדם מוכר את ביתו לשפחות אחרי שהיא הייתה מקודשת אחר אישות. מה הסברנו? איך בכל זאת הוא מוכר אותה לשפחות? כי זה לא שפחות אחר אישות. כי אין כאן שום קשר באישות הזאת לאבא. האדון והאמה הסתדרו ביניהם, הוא ויתר לה על העבדות. אבל זה אנחנו תירצנו. אבל לפני התירוץ הזה, איך תסביר? איך בכלל האבא יכול למכור אותה לשפחות אחרי שהיא הייתה מקודשת? אלא על כוחך, מה היית לך למימר? מה יש לך לומר? כאן זה לא נקרא שהיא נמסרה לאישות, כי זה היה אירוסין דידה, זה היה בינה לבין האדון. שן, וזה שונה, שן, אירוסין דידה, שרבי יוסף ברבי יהודה סובר, שהייעוד לא נעשה על ידי המעות הראשונות שניתנו לאבא בזמן שמחר אותה לאמה, אלא הייעוד נעשה על ידי שהאדון מקדש אותה באותם שנים שהיא עדיין צריכה לעבוד אצלו, שהוא מוותר לה עליהם. ויש בזה הנאה של שווה פרוטה. וזה אירוסין דידה. במקרה כזה זה לא נחשב שאב מסר אותה לאישות, ולכן הוא יכול למכור אותה לשפחות, כי זה לא שפחות אחר אישות. זה שונה מאירוסין דאביה, אם אביה מסר אותה לאישות, שאז באמת הוא לא יכול למכור אותה אחר כך לשפחות. ככה הסברנו. אז אם כן, אפשר עדיין לומר שייעוד עושה נישואין. אפילו תאם הנישואין עושה. ואם כן תשאל, איך ייתכן שהאבא יכול למכור אותה לשפחות אחרי שהיא התייעדה, אחרי שיעדו אותה, אחרי שהאדון ייעד אותה? הרי אם ייעוד עושה נישואין, היא יצאה מרשות אביה. ואמרנו שכיוון שנישאת שוב, אין לאביה רשות בה. התשובה היא, שאני נישואין דידה מנישואין דאביה. מתי אני אומר, כיוון שנישאת שוב אין לאביה רשות בה? כשאביה מסר אותה לקידושין ולנישואין, אז בנישואין היא יוצאת מרשות אביה. אבל כאן, במקרה שלנו, שאין שייכות לאביה בקידושין, ואפילו אם נאמר נישואין, כאן, אפילו אם נישאת, ברגע שהיא תלמנה, יש לאביה רשות בה. ולכן אביה יכול למכור אותה. מתפלאת הגמרא, היי מיי, מה אתה משווה? בשלם האירוסין מאירוסין, אתה יכול להגיד שזה שונה, שני. אם האדון הרס אותה בגלל שנות העבדות שהייתה צריכה לעבוד אצלו, בזה הוא קידש אותה וזה אין לזה שום שייכות לאבא, זה מובן שזה שונה ממקרה שבו האבא מסר אותה לאירוסין. כי אנחנו רואים שהתורה מקפידה שהאבא לא ימכור אותה אחרי קידושין שהוא קידש אותה. אז כאן אתה יכול להגיד, הוא לא קידש אותה, הוא לא מסר אותה לאישות. האבא, אחרי שהוא מסר אותה לאישות, הוא בגד בה, זאת אומרת, מלשון בגד, הוא מסר אותה לאישות, שוב אינו יכול למוכרה. התורה הקפידה שאחרי שאב מוסר את ביתו לאישות, הוא לא יכול למכור אותה לשפחות. אז אתה יכול להגיד, טוב, אני לא מסרתי אותה לאישות, מה אתה רוצה ממני? אני מסרתי אותה לשפחות, והאדון קידש אותה בלי שום קשר אליי. כאן אתה יכול לומר, בסדר, אז אם היא התאלמנה, אתה יכול למכור אותה אלמנה לכהן גדול. אלא, נישואין מנישואין, משני, וכי יש הבדל. התורה אומרת, כיוון שנישאת, אין להביא הרשות בה. זה לא משנה אם הוא מסר אותה לנישואין, או שהיא נישאת בלי המסירה שלו. אז אם כן, אין שום סיבה לומר שלעניין למכור אותה אחר כך לאמה זה יהיה שונה, אלא זה יהיה דומה לכל מקרה אחר שבו אם היא נישאת אין לאביה הרשות בה, ואביה לא יוכל אחר כך למכור אותה לשפחות. ואם כאן כתוב אלמנה לכהן גדול, איך היא נהייתה אלמנה? חייבים לבאר שמדובר כאן, כמו שרצינו לבאר, כדי להשיב האם קידושי, האם יהוד עושה קידושין, נאמר כן, יש כאן הוכחה שיהוד באמת לא עושה נישואין אלא רק קידושין. והיהוד הזה, מכיוון שזה לא היה שייך בכלל לאבא, כי הרי אנחנו סוברים כמו דעתו של רבי יוסי בר ביהודה, שאומר שהייעוד נעשה על ידי שהוא מוותר לה על העבודה ובהנאה הזאת הוא מקדש אותה. זה בין האדון לבין האמה. אז זה לא נחשב שהאבא מסר אותה לאישות. הוא לא מסר אותה לאישות, אז אם כן, אם היא התעלמנה, מכיוון שייעוד זה רק נחשב אירוסין, היא חוזרת לבית אביה, ואביה שרק מסר אותה בינתיים לשפחות, יכול למסור אותה לשפחות אחר שפחות, כמו דעתו של רבי עקיבא. אם כן, יש לנו הוכחה שייעוד עושה אירוסין. שואלת הגמרא, ולפי דעתו של רב נחמן בר יצחק, דאמר שלפי דעתו, אפילו לפי רבי יוסי ברבי יהודה, המאות הראשונות, דהיינו, מה שהאדון שילם לאבא כדי לקנות את ביתו לאמה, לקידושין ניתנו. כשהוא מקדש אותה, כשהאדון מקדש אותה בקידושי ייעוד, הוא מקדש אותה בכסף הזה. אם כן, אנחנו מחשיבים את הייעוד כמו שהאבא מסר את ביתו לאישות. במה הם מוקים לה? איך נעמיד אם כן את הברייתא שאפשר למכור אלמנה לכהן גדול? איך היא אלמנה? זה אומר שהיא הייתה נמסרה לאישות. והרי אי אפשר שאב ימכור את ביתו לשפחות אחר אישות. תרץ את הגמרא, באמת לפי דעת רב נחמן בר יצחק, אנחנו צריכים להידחק ולומר שמוקימים לה את הברייתא כמו דעתו של רבי אליעזר. אמנם אין הלכה כמותו, אבל חייבים להעמיד את הברייתא כמו דעתו, דאמר שדווקא למסור את ביתו לשפחות, אחר שהוא כבר מסר אותה לשפחות, זהו דלא מזבין לה, את זה הוא לא יכול למכור אותה. אבל לשפחות אחר אישות, אם הוא מסר אותה לאישות, הוא יכול אחר כך למסור אותה לשפחות, מה צי מזבין לה? ולפי רב נחמן בר יצחק באמת, שהוא סובר שהיא אלמנה לא בגלל קידושי ייעוד, אלא בגלל קידושין רגילים, אז אי אפשר אם כן להוכיח מכאן, מה עושה קידושי ייעוד, האם זה עושה אירוסין או שזה עושה נישואין, כי כאן היא אלמנה מקידושין רגילים ולא מקידושי ייעוד. ועד כאן דף י"ח.